אנחנו בדף ל"ה עמוד ב' במשנה. עסקנו בפעמים הקודמות באדם שנדר הנאה מחברו, איזה דברים בכל זאת מותר לעשות לטובתו. למשל, למדנו שמותר לו לפרוע את החובות שלו, לתת מחצית השקל בשבילו. אומרת המשנה, ותורם את תרומתו, מותר לו לתרום בשבילו את התרומה ואת המעשר לדעתו, ומותר לו להקריב, אם הוא כהן, מותר לו להקריב בשבילו קורבנות כמו קיני זבים, זה הקורבן שהזב מביא כשהוא מסיים את תומתו, קיני זבות, קיני יולדות וחטאות והשמות. כל זה אם הכהן נדר שהוא לא ייתן הנאה איזה ישראל מסוים, אבל לא הוא הישראל בדיוק מגיע לבית המקדש עם קורבנות, הכהן יכול להקריב בשבילו את הקורבנות. וגם אם אדם נדר שהוא לא ייתן הנאה לחברו, מותר לו ללמד אותו מדרש והלכות ואגדות, אבל לא ילמדנו מקרא. הגמרא תעסוק בשאלה למה לא ללמד מקרא, ומלמדו את בניו ואת בנותיו מקרא. טוב, יש פה כמה מרכיבים במשנה, כל מרכיב יהפוך לסוגיה. המרכיב הראשון שהגמרא מתעכבת עליו זה נושא הקורבנות. למדנו במשנה שאם המדיר הוא כהן, הוא יכול להקריב את הקורבנותיו של האדם השני. ובא אלו, הגמרא פה במסעות מקומות, בקידושין, מסתפקת. ענה כהנה, שלוחא דידנא הוא או שלוחא דשמיא? האם הכהן שמקריב קורבן הוא שליח שלי? או שהוא לא שליח שלי, הוא עושה את מעשה שמיים, הפקודה האלוקית. למה היא נפקא מינה? למשל, למודר הנאה. היא אמרת, שלוחי דידנו, המען אלה. אם אתה אומר שהכהן הוא שליח שלי, אני בא לבית המקדש, נראה לי זה יותר מדי. הרוח. סליחה. לא משנה. סליחה. אם אתה אומר שהוא שליח שלנו, כן, שלוח ידידן, אז יש פה בעיה. הוא נותן לי הנאה, אני צריך לבוא להקריב קורבן, למנה אותו שליח, והוא עושה את שליחותי, אז הוא נותן לי הנאה. והיא אמרת שלוח ידשמיה, אם זה שליח של הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא שליח שלי, הוא לא עובד אצלי, הוא לא נותן לי שום הנאה, הוא עושה את המשימה שלו, את הפקודה שהוא צריך לעשות, לכן שרי. מהי? תשמה, בוא נראה במשנה. כתוב, המשנה מפרטת איזה קורבנות יכול הכהן המדיר הנאה להקריב. קיני זבים, קיני זבות, יולדות, חטאות ואשמות. היא אמרה, אתה אומר שלוחי דידן, ולכן כמה נלה, יש בעיה. אז לכן, אני מבין למה רק חלק מהקורבנות מותר, תכף נפרט אותם. אבל לטעמך, אם אתה אומר שהכהן הוא שליח של שמיה, למה צריך בכלל לפרט קורבנות? הכל מותר. לטעמך, ליטני מקריב עליו קורבנות, תקריב את כל הקורבנות, כי בכלל הוא לא קשור אליך. הוא עושה מה שקדוש ברוך הוא אמר, שליח של הקדוש ברוך הוא. אלא ודאי, המשנה פה דייקה. מה היא דייקה? הביאה דוגמאות, המכנה המשותף של כל דוגמאות זה נקרא מחוסר כפרה. מחוסרי כפרה זה דוגמה מיוחדת. למה זה מיוחד? אמר ביוחנן, הכל צריכים דעת חוץ מחוסרי כפרה. כל הקורבנות, אני צריך את דעת הבעלים. אני מקריב את הקורבן מדעתו. קורבן עולה, קורבן שלמים, או קורבן חטאת אישית, אשם אישי. אבל יש קורבנות שהם לא, לא קשורים לדעתו של האדם, אלא הם מעשה כביכול טכני שצריך לבצע. זה נקרא מחוסרי כפרה. למשל, אדם זב. אדם זב סיים את הסדר הטהרה שלו, הוא מגיע לבית המקדש, צריך להביא עליו קורבן. אז זה חלק מסדר הכפרה שלו. אין צורך בדעתו. אין צורך בדעתו. ראיה, שהרי אדם מביא קורבן על בניו ובנותם הקטנים. אם יש לאדם ילד שהוא חליל עזב, או מצורה, ילד מצורה, גומר להיטהר, צריך להביא עליו קורבן. למה? הוא לא עשה שום עבירה, נכון? הוא לא עשה שום עבירה. אין לו דעת, הוא לא יודע, אין לו שום דעת, הוא קטן, זה לא משנה. זה עניין טכני, שצריך להביא קורבן, צריך, כמו שצריך לעשות לו, לטבול אותו במקווה, וצריך, לא יודע, כל מיני דברים לבצע, צריך להביא עליו קורבן, אחרת הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש. כמו שכתוב, זאת תורת עזב. זאת תורת עזב, דורשים מזה בן גדול, בן קטן. אז אם כן, המשנה פרטה דווקא מחוסרי כפרה. למה? כי רק בהם לא צריך דעת, ורק בהם הכהן הוא לא, אתה, הוא לא, אתה לא, הוא לא צריך להיות ממונה על ידך, אתה לא צריך למנות אותו בתור שליח, כי לא צריך את דעתך בכלל, אלא הוא מחפר עליך. אבל בקורבנות אחרים, שלא מופיע במשנה, עולה, שלמים, חטאות אישיות, שם צריך דעת. וכיוון שצריך דעת, אתה רואה שזה לא מופיע במשנה. למה? לא במקרה, כי הכהן הוא שליח שלך. כיוון שהוא שליח שלך, אם הוא נדר ממך הנאה, שהוא לא ייתן לך הנאה, אז אולי יכול להיות הכהן שמקריב לך את הקורבנות. אז אם כן, הוכחה מהמשנה, זה שהמשנה הייתה צריכה לפרט, הוכחה שהכהן הוא שליח שלנו, ולא של הקדוש ברוך הוא. ראית הגמרא, דרך אגב, אם אתה כבר דורש מהמילים זאת תורת הזב, בן גדול, בן קטן, מה אתה דורש בזאת תורת היולדת, לפי רבי יוחנן? זו שאלה בסוגריים.
הרב, הכהן נדר ממך או שנדרת ממנו?
הכהן נדר, לא לתת לך הנאה.
אבל לפי רע שאתה נדרת ממנו, שלא יגיד, היה הכהן אותו שנדר שלא יגיד.
הכהן נדר לא, שלא, אני לא אתן לך הנאה.
אני נדרתי שהכהן לא יהיה
נאה ממנו. הכהן נדר, שהוא לא ייתן לך הנאה. לפי שאתך רבי יוחנן, מה אתה דורש בזאת תורת היולדת? מה תדרוש, בן קטנה או בן גדולה? הרי קטנה היא לא בת לידה, היא לא יולדת. כמו שלמדנו בתחילת היבמות, אני רבי ביקמד הרב נחמן, שלוש נשים משמשות במוח, אסור להם להיכנס להיריון. קטנה מעוברת מניקה, קטנה שמה תתעבר ותמות. אז אתה רואה שזה לא יכול לרבות קטנה. אז מה אתה לומד מהמילים זאת תורת היולדת? זה בא ללמד, אין פיקחת ואין שוטה. כמו שאמרנו, שקורבנות מחוסרי כפרה לא צריכים דעת. אם אדם אשתו ילדה והיא שותה, אז אין לה דעת. היא, לא, היא פתורה מכל העבירות. אף על פי כן, צריך להביא קורבן עליה, קורבן כפרה. זה לא עניין של עבירה ולא עניין שם של דעת. אדם מביא קורבן על אשתו שותה, כדברי רבי יהודה, נתן לרבי יהודה, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, וכל קורבנות שהיא חייבת, שכך כותב לה, האחריות דעית לך עליי מקדמת דנה. אז כמו שאדם מביא קורבן על אשתו בין פיקחת בין שותה, ובוא אולי נגיד שהיא שותה, אם היא שותה, אז אין לה כלום, אין לה נכסים, אז אולי אני אביא עליה קורבן של עניים? לא, אתה עשיר, תביא קורבן כמו שצריך על אשתך. יוצא ש... מחוסרי כפרה אנחנו רואים שאין צורך בהם בדעת. טוב, עדיין השאלה, ניסינו להוכיח מהמשנה שהכהנים הם שלוחים שלנו, ולכן לא כל הקורבנות יהיה להם מותר להכיר במקרה של מודרים בהנאה. מתאים רב שמי ברבא, כתוב שאם כהן נדר נדר לא לתת הנאה למישהו אחר, בכל זאת הוא יכול לזרוק עליו את דם חטאתו ודם אשמו. איך הוא יכול להקריב קורבן אשם וקורבן חטאת? הרי ודאי שם צריך דעת. חטאת ואשם שעשית, אדם עשה אווירה, הוא צריך דעת, והכהן נותן לו הנאה, אז איך זה מותר? נתרץ את הגמרא, לא, מדובר בדם חטאת של מצורע ומחוסר כפרה, כמו שאמרנו במשנה, לא על חטאת שאדם עשה אווירה או על דם אשם של מצורע. לכתיב, זאת תורת המצורע. כמו שלגבי זר, גם לגבי מצורע, אין צורך בדעת, בן גדול, בן קטן. תנן, משנה אומרת מסכת גיטין, כהנים שפיגלו במקדש, אם כהן חשב מחשבת פיגול, למשל, אתה בא להקריב קורבן, קורבן שלמים, והכהן חשב על זה שהקורבן הזה, אנחנו, אני נקריב אותו, לא בזמן, נשחט אותו היום אבל מקריב אותו עוד יומיים, בניגוד להלכה. רק כשהוא חשב את המחשבה הזאת, הוא לא עשה שום דבר, הוא רק חשב, בזמן שהוא שחט את הקורבן, חשב על זה, אני עכשיו שוחט, אני אקריב אותו עוד יומיים. הוא הרס את הקורבן, זהו. הקורבן הזה עכשיו נשאר עיגול, לא ירצה. נפסל הקורבן. ואם הכהן עשה את זה בכוונה, הוא בא אליו איזה בן אדם להקריב קורבן, עצבן אותו בן אדם. לא התנהג יפה, לא היה מנומס, לא יודע בדיוק מה, עצבן אותו, הוא שחט את הקורבן, עכשיו מחשבת פיגול, אחר כך אתה רואה, הרסתי לך את הקורבן. אתה רואה? איך תביא חדש? ככה הכהן עשה את זה בכוונה, במזיד. אמרת הגמרא שחייב לפצות אותו. הכהן חייב לפצות אותו. אבל אם זה היה בשוגג, פטור. אלא שפיגולן פיגול. למה בשוגג פטור? כי זה לא נזק ניכר. זה לא נזק שאפשר למשש אותו. זה נזק מופשט. ולכן זה חידוש. זה כנס. אז הכנס הזה הכיל אותו רק במזין. בשוגג לא. בכל אופן, גם אם זה היה בשוגג, הפיגול תפס. איך זה הפיגול תפס? היא אמרת בשלמה שלוחי דשמיה, אם אתה אומר שהכהן הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, לכן הפיגול הוא פיגול. אבל אם אתה אומר שהוא שליח שלי, שלוחי דידן, אז אני, למה זה פיגול על פיגול? אני למלא, תגיד, אני שלחתי אותך שליח, אתה לא ביצעת את השליחות שלך. שלוחי שביתי לתיקוני. ולא לעיוות, לא מניע אותך שליח לקלקל. אז לכן הפיגול לא תפס, אתה אין לך מנדט לפגל לי את הקורבן, כי ברגע שאתה רוצה לפגל, כבר אתה כבר לא שליח שלי. לא שליח שלי, אתה לא יכול לעשות כלום בקורבן, אתה מחוץ לתחום, אתה לא יכול להרוס לי אותו. אז הוא מראה, זה לא ראיה. אישה נגבי פיגול. פיגול יש גזרת הכתוב, לא יחשב לו מכל מקום, יהיה גזרת הכתוב שכל פיגול, כל מחשבת פיגול, בין אם זה שליח שלך, לא שליח שלך, זה לא משנה, זה חומרה גדולה בפיגול, שהפיגול הורס את הקורבן בכל מקרה. גופה. דרך אגב, למדנו, אמר ביוחנן, שכולם צריכים דעת חוץ מחוסר כפרה. אדם שמביא קורבן מחוסר כפרה לא צריך את דעתו. שאני אדם מביא קורבן על בניו, על מותיו הקטנים. זאת הגמרא, אם לא צריך דעת, אז אולי נלך עוד צד. כמו שאדם מביא קורבן על אשתו השוטה, אז אולי נחליט שבכלל אדם יכול להביא קורבן על מישהו אחר. יביא אדם חטאת חלב, חטאת חלב הכוונה חטאת על איסור שאדם עשה, על חברו, שאני אביא בשבילו את הקורבן. וכן, כמו שאדם מביא על אשתו שוטה, כרבי יהודה, אז למה אמר רבי אלעזר שלו? שהבריש חטאת חלב, אבל לחברו לא עשה כלום. אין דבר כזה שאדם מביא קורבן חטאת בשביל החבר שלו. זאת אומרת, רגע אחד, בוא נסביר לך למה. כי מה מדובר באשתו שוטה? יחידני. אשתו שוטה בכלל אין מציאות כזאת, אלא רק ביולדת. אם זה במישהי שעשתה עבירה, אין מציאות כזאת. אז לכן אתה לא יכול ללמוד משם, אשתו שוטה, על מציאות של חטאת של עבירה. אלא רק מדובר על משהו מסוים של מחוסר כיפורים, חטאת יולדת. למה? בוא נעשה חשבון. אם היא אכלה כשהיא שותה, בכלל, לא בת קורבן, היא לא צריכה להביא קורבן. שותה פטור מכל המצוות, אנוס. אם היא אכלה כשהיא פיקחת, ואחר כך נשתתת, ואתה רוצה להביא קורבן בשבילה, הרי אמר רבי מאיר, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אם אדם אכל חלב, אכל איסור בשוגג, הפריש קורבן, ואחר כך נשתתה, וחזר ונשתפה, נהיה שפוי בחדש, פסול הקורבן, הועיל ונדחה, ידחה. זאת אומרת, קורבן שאין לו בעלים, אז הוא נדחה. ואותו דבר גם כאן, ברגע שהאישה נדחתה, היא הפכה להיות שוטה, אז הקורבן נפסל. יוצא שאין מציאות כזאת, שאדם מביא קורבן, חטאת, על אשתו, על אווירה שהיא עשתה כשהיא שותה. ממילא, אתה לא יכול ללמוד מכאן על זה שאדם יכול להביא קורבן עבור חברו. כל מה שהמקרים זה רק ממחוסרי כפרה. אבל על טומאה יולדת, אבל על עבירות, זה קורבן שדורש דעת, והוא אי אפשר אחד לאכול לעשות את זה בשביל הזולת. אלא מעטה, אולי נגיד אבל שאדם יכול להביא פסח על חברו, שאומנם זה לא, זה קורבן, אבל מצאנו דוגמה לזה. איפה מצאנו? אדם מביא על בניו, על בנותיו הקטנים. אדם יכול לבוא לבית המקדש, להביא קורבן פסח, ולמנות על קורבן הפסח את כל המשפחה שלו, ולזכות אותם בקורבן. אז איך זה יכול להיות? כנראה שאדם יכול להקריב קורבן של חברו, אז למה אומר רבי אלעזר שלו, שהקריב פסח על חברו, לא עשה כלום? אמר רבי זירא, זה לא ראיה בכלל. מה שכתוב שאדם מביא קורבן על הילדים שלו, זה לא באמת. הוא לא צריך למנות אותם, הם ילדים קטנים, הם לא צריכים להיות מינויים על הקורבן, הוא לא צריך לזכות אותם. אין, זה לא דורא, סילא בתורת לאו דורא איתו. זה סתם מנהג כזה, שאדם מצרף את כל הילדים שלו לקורבן, אבל בעצם הם לא צריכים להיות רשמית מינויים על הקורבן. זה לא כמו שאדם מביא קורבן פסח לחברו, חבר שלו צריך להיות מנוי על איזשהו קורבן, רשום על שמו. אני לא יכול לרשום בן אדם שלא בדעתו. מדתנן, אומר לבנה, ורן לי שוחט את הפסח, מי שיעלה מקום לירושלים, הוא זכה. כיוון שהכניס ראשון ראשו ורובו, זכה בחלקו, ומזכה את אחיו אמו. אם אתה אומר שסה לבית אבות דאורייתא, הרי מה מדובר? שהוא, הילדים עוד לא הגיעו. בזמן השחיטה. וכשהם הגיעו, כבר אין קורבן. מה יש? ביסווה, יש רק בשר. אי אפשר, מאוחר מדי. אפשר להתמנות, לצרף אנשים לרשימה של הקורבן, רק עד השחיטה. אחרי השחיטה כבר אי אפשר לצרף. אז איך מזקי לו? אלא ודאי, דאמר לו נבון כדי לזרזן המצווה. ודאי אין דין פה זיכוי, הם ילדים קטנים, אין דין למנות אותם לקורבן. סתם רוצה לדרבן אותם האבא, אמר להם, מי שיעלה ראשון, זה יהיה קורבן שלו, ויזכה את אחרים. ננן יחי, מעשה היה, וקדמו הבנות לבנים בתחרות, עשו מרוץ פסח, והם קדמו ראשונות. נמצאו בנות זריזות, לא כתוב שרק הבנות זכו. כולם אכלו מהקורבן. הבנות היו זריזות יותר, הבנים שפלים. אבל בכל אופן, מכאן, אין ללמוד מכאן, למקומות אחרים ששם צריכים דעת.
זה לא נדר
פה, זה סתם יוצא שהגמרא לא הכריעה מהמשניות, מהמשנה שלנו הוכחה מוחצת, האם כהנים ושלוח ידידן ושלוח רחמנה, אבל למסכת קידושין הגמרא הכריעה שכהנים ושלוחי דשמיא. למה? כי יש עיקרון, אדם לא יכול למנות שליח על דבר שהוא לא יכול לעשות. בכל של אדם, אני לא יכול למנות דבר שאני עצמי לא, וכיוון שאדם הוא ישראל, אז הוא לא יכול למנות כהן. לכן להלכה, הכהנים הם שלוחי דשמיא, לפי זה, הדוגמאות של המשנה הם לא דווקא. כל הקורבנות, רק דוגמאות. כל הקורבנות כהן, שנדר הנאה, לא לתת הנאה לישראל, יכול להקריב לו את כל הקורבנות. אתה, אתה שם, שלוחים, עולה הכל. לא, זה עכשיו זה הגדרה, זה כל הגדרה, זה הגדרה, כהנים שלוחי דשמיא, זה לא משנה.
למה הוא יכול להקריב קצת לשתותה? לא אמרנו שאתה...
קצת יולדת. לא צריך... לא, כי לא צריך בעל עם... לא צריך דעת בכלל, זה לא נדחה. כל דין דיחוי זה שצריך לדעת. אבל אין לי פה צורך בדעת.
למה זה
ככה? קורבן
שהוא...
קורבן
טכני.
זה כמו על מקווה. זה חלק מתהליך התארה, בשביל לחזור לבית המקדש, צריך לטבול, צריך זה, צריך קורבן. זאת אומרת, זה חלק כמו לטבול במקווה. לא צריך דעת. אדם טבל למקווה, הוא לא צריך דעת. הוא טוב, תכלס, הוא עכשיו טוב. שוטה, טבלה במקווה, היא טהורה. הבנו במשנה עוד הלכה, שמותר לאדם ש... נדר לא לתת הנאה לחברו, מותר לו לתרום בשבילו תרומות ומעשרות. היבא אלו, האם תורם משלו על חברו? בשלב הזה הגמרא מבינה את המשנה, שאדם אחד תרם בשביל השני. מה זאת אומרת? יש לאחד ערימה של חיטה, ולי גם יש חיטה. אז אני לוקח את החיטה שלי, מניח ליד החיטה של החבר, ואני מפריש משלי, וזה יהיה על כולנו. אז אני סוגר לו את הכל, לא צריך לקחת משלו, אני לוקח מהחיטה שלי ומפריש על שנינו. איבאילו. האם זה תקין? האם התורם משלו על חברו צריך את דעתו? צריך לשאול אם הוא מסכים או לא? מי אמרינן, כיוון די זכות או לא, אני מזכה אותו. אני פותר לו את התרומות ומעשות. אז לא צריך דעת. או דילמה, מצווה דילי. אדם זה רוצה לקיים מצוות. אתה לוקח לו את המצווה. אני חלה למעבדי. אדם רוצה לקיים את המצוות בעצמו. זה להפריש מעצמו תרומה, מעצמו מעשות. ואתה עכשיו לוקח לו את המצווה. צריך לתאם את זה. אתה לא יכול לקחת למישהו מצווה בלי שהוא יסכים. תשמע, כתוב במשנה. תורם את תרומותיו ואת מסרותיו לדעתו. ומה הסכינה? ומה מדובר? אם תאמר משל בעל קרי, של בעל קרי, אם תאמר שהמשנה מדברת לא במקרה שציירנו, שאני מביא את החיטה שלי ומפריש על של חברי, אלא מדובר שהכל של החבר. יש פה ערימות של חיטה של חבר, ואני בא ומפריש מזה לזה. הוא עוד לא הפריש, הוא מפריש. אני לא מביא את החיטה שלי. הכל מהחיטה שלו על החיטה שלו. לדעתו דמן, אילי מה, לדעתו דילי, מן שב ישליח. אם זה העיקר שיש את הדעת שלי, סליחה, מי מינה אותך שליח בכלל לעשות דברים כאלו? אלא ודאי, לדעתו דבעל קרי. נכון? אז למה זה מותר? למה המשנה מתירה לאדם אחד להפריש מעשרות בשביל החבר שלו? הרי אם הוא מינה אותו החבר, זאת אומרת, אומר, תשמע, אני הולך למנות אותך, להפריש לך מעשרות מהתבואה שלך, אומר לו, בבקשה, מונית. מונית? אז איך זה מותר לעשות את זה? הרי נתן לו ענה, כאב את שליחותו, אני עושה לו את השליחות, זה נתינת ענה. אלא ודאי מדבר את המשנה במקרה אחר. לא שאני הפרשתי מהחבר על החבר, הבאתי משלי, משלי על השלקרי, וצריך שיהיה לדעתו. איזה דעתו? אילי מדעתו שבעל הקרי, לשאול אותו, האם אתה מסכים שאני אפריש משלי על שלך? כן, בבקשה, מונית, אתה יכול להפריש. אז שוב, נתתי לו ענה, אלא לה מדובר לדעתי דנפשי. זאת אומרת, אני עושה את זה מדעתי שלי, בלי סיכום. ומשלו, תורם על של חברו. ואם אתה אומר שזה לא תקין, שצריך דעת, הקמיין אליי, ודאי הוכחה שלא צריך דעת. זאת אומרת, מותר לי לזכות את הזולת בלי דעתו, בלי שהוא יודע מזה, בלי למנתו שליח, להביא את התבועה שלי ולהפריש משלי על חברי, בלי לשאול אותו בכלל. למה? אני מזכה לו, עושה לו זכות, מתקן אותה את החיטה. לא. הסתפקנו. עוד דחינו. שאלנו, אולי נוכח מהמשנה, שזה מותר? הגמרא לא, אל תכריח. לעולם אפשר להגיד שהמשנה מדברת משבעל קר על בעל קר. זה לא שאני הבאתי את החיטה שלי, אלא אני רואה את החיטה של הזולת, ואני מפריש לו בשבילו. ואם, אז איך אני יכול? הרי צריך את דעתו. כדמר רב המדובר, שאותו בן אדם אמר, טוב, מי שרוצה שיפריש תרומות. נגיד, יש אדם עשיר גדול, ויש שם מלא פועלים ולא יודע מה, הוא אומר, תראו, יש פה מלא תבואה, מי שרוצה להפריש את התבואה פה, שיפריש. הוא לא מינה מישהו ספציפי. ולכן, במקרה כזה, מותר לי לבוא, גם אם יש בינינו נדר הנאה, מותר לי, למה מותר לי? כי הוא לא מינה אותי שליח. כלומר, שהוא לא מינה אותי שליח, אז מותר. אבל הגמרא לא הכריע בשאלה, האם מותר לי גם להפריש משלי על של, על של חברי, להלכה מותר. לכן יכול לבוא, בלי דעתו של הזולת, להפריש משלי על שלו כדי לזכות אותו. בא מיני רב ירמיה מרבי זירא. במקרה כזה באמת, שאדם תורם משלו על של חברו, אמרנו שזה תקין, שלהלכה זה בסדר, תרומת הנאה של מי? מי מחליט לאיזה כהן ניתן את התרומה? מצד אחד, היבול הוא של רובן. מצד שני, מי מפריש, מי עשה פה את ההפרשה, את המצווה? שימון. כל אחד יש לו עניין לתת לכהן אחר. למה? לשמור על יחסים טובים עם הכהן, הוא הכהן הזה, הוא יודע, יש לו מקולת פה. הוא המלמד, כל מיני דברים, כל אחד יש לו איזה עניין. מי המחליט? למי? לאיזה כהן זה הולך? מי אמרין על מצד אחד, אילה ופירי דייך, אלמלא הפירות של בעל היבול, מי מתק נקר הדאול, אי אפשר לעשות כלום? עודין לא מקר הדאול, אבי אמפר הדאד אין תרומה? אז מצד אחד, הוא הביא את הפירות שלו ותיקן. מצד שני, אבל בלי הפירות שלו זו לא התרומה. קיצור, מי פה האיש המרכזי? אמר לי, עונה רבי זרע לרבי ירמיה, כתוב בפסוק, אמר קרא, את כל תבועת זרעך ונתת. מי נותן? מי שיש לו, זה התבועה היא שלו. אז אם כן, מי שמחליט למי נותנים, לפי רבי זרע, זה בעל התבועה. לא המפריש, אלא בעל התבועה. יקשה עליו רבי ירמיה, לא נכון? הייתי בית. כתוב במשנה שלנו, תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו. אני יכול להפריש תרומה בשביל מישהו אחר, למרות שיש בינינו נדר הנאה. היא אמר טובת הנאה של בעל קרי, אם אני אומר שמי שנהנה, מי שמחליט פה, הלאה, מי הכתובת, מי יקבל, זה בעל הפירות. וצא שאני נותן לו הנאה, אני מפריש בשבילו תרומות ומעשרות. והוא מחליט למי זה הולך, והוא מקבל טובת הנאה מהכהן, הכהן זוכר לו טובה? מה מינה? טובת הנאה, דילי, ודאי צריך להוכיח מכאן שלא, שמי שמקבל את ההנאה זה המפריש, הוא מחליט למי נותנים, לאיזה כהן. ואתה גם אומר, לא, המשנה שלנו מדברת, לא שאני מביא משלי על של חברי, אפשר להסביר את המשנה, של בעל קרי אל בעל קרי, ואת הכל שלו, ולדעתו זה בעל קרי, באיזה מקרה, כמו שאמרנו, כל הרוצה להתרום, יבוא ויתרום. קיצור, אין לו חכמה בשנה, תשמע, אבל יש מימרה במפורשת של רבי יוחנן. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, המקדיש מוסיף חומש, אם אני מקדיש דבר מסוים ופודה אותו, אני צריך להוסיף חומש. אם מישהו אחר פודה אותו מהקדש, לא צריך להוסיף חומש. זה דין אחד. דין שני, המתכפר עושה תמורה. אם אדם הפריש קורבן לחפר על חברו. מי שמתכפר בקורבן, זה הקורבן נחשב שלו, ורק הוא יכול לעשות עם זה תמורה. ומה שמעניין אותנו פה, התורם משלו על שאינו שלו, טובת הנאה של התורם, בניגוד לרבי זרע, פוסק רבי יוחנן, שמי מחליט לאיזה כהן זה הולך? מי שמפריש, לא בעל התבועה. בסדר? ולכן לפי זה, בכל מקרה אין טובת הנאה לבעל הקרי, כי הוא לא מחליט כלום. בסדר? אז מחר נלמד קצת עוד על המשנה שלנו, על הנאה, על נושא של לימוד תורה. אז יש פה סוגיה נחמדה. Oh, the vote.